אוקיי, okay, אז לפני שאני אתן עוד הנחיות, אני אגיד משהו קצת כללי על הנחיות מדיטציה והנחיות בריטריט. אוקיי, okay, כשהייתי ילד, גדלתי בקריות, וגדלתי בקריות בשנות 90. מה שאומר שהיו לי שתי אופציות, או שהייתי משחק כדורגל או שהייתי מנגן על גיטרה. אני ניגנתי על גיטרה. זה סיפור ארוך כדי להגיד משהו פשוט, בסדר? גם לא יהיה כזה ארוך, זה אנקדוטלי. ואני למדתי לנגן גיטרה, זאת אומרת, למדתי לנגן רוק בגיטרה, כן? ז'אנר מוזיקלי שכבר לא כל כך נמצא עמנו, אבל היה פופולרי אז בשנות ה-90. וכשאתה לומד לנגן גיטרה בסגנון רוק, אז אתה כן מקבל הנחיות, אתה כן צריך איכשהו ללמוד לקרוא תווים פחות או יותר, או ללמוד לקרוא איזושהי מערכת שאומרת לך מה לעשות, אבל אלה הנחיות כלליות, רכות, אתם מבינים את הכוונה? כאילו הם אומרים לך, הנה שים את האצבע כאן, שים את האצבע כאן, שים את האצבע כאן, אבל אתה צריך להקשיב לאיך אחרים מנגנים, ואתה פחות או יותר מבין את זה, ואתה נכנס לקצב וכן הלאה. זה לא כמו חבריי, שנעשו חבריי בשלב יותר מאוחר בחיי, שהגיעו מתל אביב או מירושלים ומקומות אחרים ולמדו ג'אז או מוזיקה קלאסית וקיבלו הנחיות הרבה יותר ספציפיות שהיו צריכים לעקוב אחריהם באדיקות רבה. אז הנחיות בריטריט זה קצת כמו לנגן רוק. כן? אנחנו אומרים לכם דברים, אבל אתם צריכים למצוא את האופן שבו זה מיושם בחוויה שלכם בצורה שמרגישה טוב, בצורה שנשמעת טוב, בצורה שבתוך הדינמיות וההתרחשות הלא עד הסוף צפויה והמפה לא עד הסוף ברורה של העולם הפנימי שלכם, הנה, ככה אנחנו מיישמים את זה, ככה אנחנו מיישמים את זה, כשאומרים תשומת לב לגוף, תשומת לב לנשימה, ככה אני עושה את זה, זאת ההגשה הנכונה, ככה זה מרגיש, ככה אני יכול לעשות את זה בצורה שתרגיש מתאימה, שתרגיש טובה, שתרגיש נוחה. כן. אז כן חשוב לעקוב אחרי ההנחיות, כן שווה לשמוע אותם, כן שווה לקחת אותם פנימה, הן נבנות מיום ליום ליום, והן נותנות איזשהו כיוון ואיזושהי תנופה לתרגול, אבל לא צריך להיות מאוד מאוד קפדנים או אדוקים או להיכנס לאיזה סוג של אובססיביות לגבי הבנתי את זה, לא הבנתי את זה, הבנתי את זה, לא הבנתי את זה. תנו לעצמכם להבין את זה כמו שהנפש שלכם יודעת, להבין את זה עכשיו וליישם את זה בצורה שמרגישה נכונה, טובה ומתאימה. ההיפתחות וההתפתחות שקורית בריטריט קורית מתוך ההגברה ההדרגתית של הרגישות, של המיומנות, של פנייה לרבדי חוויה שונים בצורה שעוזרת כרגע, כן? מההתפתחות של איכויות יפות של סבלנות, רגישות, קשב, חמלה, היא קורית מתוך השקט. במילים אחרות היא קורית בצורה אורגנית. אולי אנלוגיה קצת פחות נשאית תהיה לדבר על זה או לחשוב על זה כמו גינון, כן? לא גינון בגן ילדים, אלא גינון של צמחים. אתה יוצר תנאים, אתה משקיע אותם, אתה כן צריך לדאוג, כן, למקם את זה במקום הנכון וכן הלאה, וזה גדל אורגנית, גדל אורגנית. זה מקבל את הצורה שלו דרך התרגולים, דרך הימים, דרך ההתנסויות. אוקיי, בואו נשב לדקה לפני שאני אוסיף עוד הנחיות. לפני שאני אחזור על ההנחיות, או על הקו הכללי של ההנחיות שניתנו, עד כה אולי שווה שתעשו את זה בשביל עצמכם. ההנחיות נבנות בהדרגה, כל יום אנחנו מוסיפים עוד זווית או עוד רובד, ושווה לקחת כמה שניות כדי לחזור לעצמכם. מה היו ההנחיות הבסיסיות, היסודיות, שנאמרו בימים הקודמים ושנרשמו עבורכם? אני רוצה להזמין אתכם לעשות את זה כדי שתשמעו אותם בשפה הפנימית שלכם, כמו שאתם זוכרים אותם. מה היו ההנחיות שאתם מצאתם שימושיות לאורך הימים? קו ההנחיות שלנו התחיל עם דגש על גוף. זה גם הבסיס הראשון של תשומת הלב שהבודה מציע. הגוף הוא נוכח, הוא כנה. הוא פחות מתעתע ומסובך וחמקמק מרובד הסיפורים או המחשבות, וגם פחות ערפילי וקשה למעקב מהרובד של רגשות למשל. אז הנה הגוף הזה. לאט לאט אנחנו לומדים ולומדות להרגיש את הגוף מבפנים, לחיות בגוף מבפנים. הבודה השתמש במונח שתורגם כ-body in and of itself, זאת אומרת גוף לכשעצמו. גוף כגוף לפעמים זה מתורגם, או גוף בגוף. זה אומר להרגיש את הגוף כמו שהוא מורגש מבפנים, עכשיו. זה קצת שונה מאיך שאתם מדמיינים אותו, זה קצת שונה מאיך שאתם חושבים עליו. זה קצת שונה מהדעה שלכם לגבי מה הוא יכול לעשות או לא יכול לעשות, לגבי איך הוא בהשוואה לגופים של אחרים, האם הוא גדול יותר, קטן יותר, חזק יותר, חלש יותר. יותר גוף של נגני גיטרה או יותר גוף של כדורגלנים. גוף בפני עצמו, מרגיש את עצמו מבפנים. מדי פעם הדגשנו את האפשרות של רגישות לכל הגוף. הרגישות לכל הגוף נותנת לכם יותר מידע לגבי מה קורה. אם אתם מתמקדים רק במקום אחד, אתם מפספסים הרבה. אם אתם רגישים ורגישות לכל המרחב הזה, אתם יכולים למצוא איפה יש מתח, איפה יש אזורים של נועם שאולי שווה להרגיש, איפה קשה לשים לב, ואולי אפשר לפתח עוד קצת רגישות. רגישים ורגישות לכל הגוף. לרוב האנשים, לפחות בהתחלה, החוויה של הגוף בפני עצמו נוטה להיות קצת עמומה. לוקח זמן לפתח את בהירות הראייה לגבי התחושה והחוויה של כל הגוף. הנשימה נורא נורא עוזרת. אפשר לעקוב אחרי התנועה שלה, אחרי הקצב שלה. היא נותנת איזשהו מרכז לחוויית הגוף. אז אפשר וכדאי לעקוב אחרי הנשימה. אפשר וכדאי לעקוב אחריה איפה שהיא מרגישה נוחה. זה יכול להיות לכל אורך המסלול שלה. זה יכול להיות בנקודה ספציפית כזאת או אחרת. לנשימה יש עוד מאפיין מיוחד ומעניין וחשוב. היא אספקט של הגוף שהוא מזין, הוא פוטנציאלית נעים. והוא מאוד גמיש ונענה. ולכן ישנה הזמנה לנשום בצורה שהיא נעימה יחסית, שהיא נוחה יחסית. לא מדובר בתרגילי נשימה אינטנסיביים, אבל כן ישנה הזמנה לבדוק איזו נשימה תהיה נעימה לגוף עכשיו. ולדבוק בנשימה נעימה. חבל לנשום רק כבדרך אגב. כדי להרגיש את הגוף מבפנים, אפשר גם להתחקות אחרי התחושות, האנרגיות, הגלים, התנודות, התנועות, שמורגשות בגוף עם השאיפה ועם הנשיפה. זה ממצה את הרובד הראשון של ההנחיות, גוף ונשימה. זו גישה ראשונית לבסיס הראשון, לבסיס תשומת הלב הראשון שהבודה הציג. גוף. וביחס לגוף הוא בדרך כלל הנחה מדיטציה עם הנשימה. שאיפה ונשיפה. לרובד ההנחיות הראשון הזה גם מזדחל איזה חלק ששייך לשלישי, אבל מזדחל לשם מההתחלה. זו התחושה של מתח והאפשרות לשחרר אותו. ערן אמר אתמול בשיחה שזה ביטוי של רגישות להיאחזות והזמנה לשחרר אותה. ולא צריך לחכות עד להנחיות על רובד תשומת הלב השלישי, שאליו אני אתייחס היום, אלא אפשר לשלב על זה כבר מההתחלה, כמו שעשינו. כל פעם שנוצר מתח בגוף, אפשר להרפות אותו, להקל אותו, לשחרר אותו. זה נורא נורא פשוט, אפשר לעשות את זה עם השאיפה ועם הנשיפה. בוא נשב לדקיים. הרובד הזה של תשומת הלב והרובד הזה של ההנחיות. הרובד השני של תשומת הלב. קורא לרגישות, לתחושות נעימות, לא נעימות וניטרליות. הוא מתלבש על השלד של הרובד הראשון. כשאתם רגישים ורגישות לגוף, כשאתם רגישים ורגישות לנשימה, לאורך תנועת הנשימה ולרוחב מרחב הגוף, יהיו אזורים נעימים, לא נעימים וניטרליים. ההזמנה היא לפרוס את הקשב לכל סוגי התחושות האלה. אפשר לשים לב עכשיו, עם השאיפה הזאת, עם הנשיפה הזאת, לרוחב הגוף. ודאי ישנם אזורים נעימים. כדאי לשלוח את מחושי הקשב וקצת להרגיש אותם. לאורך תחושת הנשימה ולרוחב הגוף ודאי יהיו אזורים ניטרליים יותר, שהם לא נעימים ולא לא נעימים, ובדרך כלל בכלל לא הייתם שמים אליהם לב, שווה לשלוח את הקשב גם אליהם. ובהקשר הזה אפשר להרגיש גם את האזורים שהם פחות נעימים או לא נעימים. גישה שעוזרת מאוד כלפי ה... העובדה הזאת, החוויה הזאת, שישנם אזורים נעימים, לא נעימים וניטרליים, חוויות נעימות, לא נעימות וניטרליות, גישה שמאוד עוזרת היא להרשות או לאפשר. ערן דיבר אתמול על התנועה של האחזות. עוד דרך לדבר על התנועה של האחזות זה כעל מאבק או התמקחות, כניסיון לדחוף ולמשוך. תנועה הפוכה לזה היא התנועה של להרשות, לאפשר. לא כפילוסופיה רחבה, אלא כמערכת יחסים עם החוויה. עכשיו, זאת החוויה. יש בחלקים ואזורים נעימים, יש בחלקים ואזורים ניטרליים, יש בחלקים ואזורים לא נעימים. אם תריבו איתה זה לא יעזור. דווקא גישה שמרשה ומאפשרת לנעים להיות נעים, ללא נעים להיות לא נעים, לניטרלי להיות ניטרלי, עוזרת לפרוס את הקשב. מגבירה את הכנות והאינטימיות עם עוד ועוד רבדים של החוויה. אז אלו שתי שכבות של הנחיות שכבר ניתנו כך או אחרת. עכשיו אני אוסיף שכבה נוספת. בקבוצות שמענו מכם לא מעט על רגשות ומצבי תודעה. תחושות של שמחה, היפתחות, רוגע, אמון, סבלנות, וגם רוגז, עצבנות, חוסר מנוחה, תשישות, תסכול, יאוש, ועוד הרבה הרבה רגשות ומצבי תודעה. לאורך שנות התרגול, ואולי לאורך החיים, אנחנו רוצים לפתח יותר ויותר תבונה לגבי העולם הפנימי. יש מונח שאף פעם לא חשבתי עליו בהקשר של מדיטציה, אבל לאחרונה חשבתי עליו בהקשר של מדיטציה, שזה המונח פרופריוספציה. זה מונח שאומר להכיר ולהרגיש את הגוף. בדרך כלל משתמשים בזה במובנים פשוטים מאוד. הנה, אני יודע איפה היד שלי, אני יודע איפה הרגל שלי. יש לי תפיסה וחוויה של הגוף. במדיטציה אנחנו הולכים ומפתחים פרופריוספציה, סליחה, תפיסה וחוויה של הגוף שהיא יותר ויותר משוכללת. הנה הנשימה הזאת. יש באזורים נעימים, לא נעימים, ניטרליים. יש סביבה מתח. אפשר להרגיע את המתח, לאפשר את הנעים, הלא נעים והניטרלי. כך זה מרגיש בשאיפה הזאת, כך זה מרגיש בנשיפה הזאת, כך אפשר לנשום שזה יהיה יותר נעים, וכן הלאה. זו תבונה שמתפתחת בהדרגה, הבחנה שמתפתחת בהדרגה. כדאי לפתח את אותה הבחנה גם כלפי העולם של רגשות ומצבי תודעה. להתחיל להכיר את העולם הזה כמו שהוא נראה ומרגיש מבפנים. אמרתי בשיחת הפתיחה, זה נקודת עיוורון די רצינית להסתובב בעולם הזה בלי להבין איך הלב והתודעה שלך עובדים. יש יותר ממפה אחת תקפה. והדרמה מציעה מפה או כמה מפות מאוד מועילות. היא לא פורסת את כל המפה, ואני לא אפרוס כאן את כל המפה, אלא היא נותנת לך ולך כלים לנווט בתוך העולם הפנימי של רגשות ומצבי תודעה. דרך פשוטה לעשות את זה, זה מדי פעם לשאול את עצמך, מהו הרגש או מצב התודעה שנוכח? ולהיות פשוט, פשוטה לגבי זה, לא צריך לחפש הרבה. התשובה האינטואיטיבית שעולה, ללכת איתה שנייה. אם מישהו היה בא והיה שואל אותך בחמלה ובסבלנות, מה נשמע? איך אתה מרגיש? איך את מרגישה? והיית עונה או היית עונה את התשובה שהיא כנה עבורך כרגע. איך אני מרגיש? איך אני מרגישה? איך הלב שלי? איך התודעה שלי? אותו מקשיב היה מוכן לשמוע מכם כל תשובה שמרגישה נכונה וכנה. הלב והתודעה שלי פתוחים, רגישים ליופי, רזוננטיים, כן, מהדהדים, עשירים. הלב והתודעה שלי מחובצים, סגורים, קפוצים. אני מרגיש בודד. כל תשובה שהיא. אז מדי פעם זה טוב לשאול את עצמכם, אוקיי, איך אני מרגיש או מרגישה עכשיו? עכשיו, ברגע שאתם נותנים תשובה, והיא אמיתית, ויש אליה סבלנות, זה ירגיש טוב. זה האינדיקטור שאתם מחפשים. זה הפידבק שאתם מחפשים, זה מרגיש טוב. זה טוב לדעת. כי כשיודעים, אז הרגש או מצב התודעה הוא לא רק מפעיל אותך מבפנים, לא רק צובע את איך אתה חווה או חווה את חוויית הגוף, איך אתה מדבר או מדברת לעצמך, איך אתה רואה את עצמך ורואה אחרים. ורגש במצב תודעה עושים את כל הדברים האלה, אז הם לא עושים את זה מתחת לרדאר ואתה לא שבוי בהם, אלא אתה יודע מה הולך. אתה יודע שקשה, אתה יודע שעצבני, אתה יודע שמיואש, אתה או את יודעת ש פתוח, שקצת מרגש, שקצת רגוע. שקצת שלב, שקצת נוגע ללב, או עצוב באופן נעים. או מה שזה לא יהיה. אם הידיעה הזאת יכולה להיות גם הסכמה, שככה זה, ככה זה עכשיו. לריב עם זה לא יעזור. להתעלם מזה לא יעזור. מה שאפשר לעשות זה להרגיש איך זה מרגיש כרגע. ללוות את עצמכם דרך זה, אפילו לכמה שניות. לתת לזה מקום, לתת לזה קצת הכרה. כן, איך זה מרגיש? לראות אם אתם צריכים משהו ביחס לזה. תדמיינו שאתם מדברים עם חבר. מה שלומך? וואו. והוא ממש שומע אותך, אותו חבר. עוד לא מגיב, עוד לא נותן פתרון, אבל כן רגיש לשאלה, אוקיי, ומה אתה צריך? כן? כמו שאם אתה בשיחה עם חבר ממש ממש טוב, ואתה אומר לו, שמע, אני נורא עצוב. הוא לא יבוא ויגיד, תקשיב איזה דבר מדהים קרה לי אתמול. זה פשוט לא מה שהוא יעשה. ואם כן, אז תחפש חבר אחר. מה אתה צריך? מה את צריכה? מה שצריך או צריכה זה בדרך כלל די פשוט. צריך הכרה, צריך עוד קצת סבלנות, קבלה, קשב, חמלה. אתם יכולים לתת לעצמכם את זה. אז יש לנו שיחה עם 4 שאלות, כן? מה שלומך? מה שלומך? מה קורה עכשיו בלב ובתודעה? החלק השני הוא לא בדיוק שאלה, זה יותר מין, אוקיי, אני שומע. אני מסכים שזה ככה. השאלה השלישית זה איך זה מרגיש, והשאלה הרביעית זה מה אתה צריך, מה את צריכה. עכשיו כל המהלך הזה יכול לקחת 2 דקות, או יכול לקחת כמה שניות. הוא לא יחליף את ההתבססות שלכם בגוף, את הנשימה הנעימה, את הרגישות למשהו נעים ולא נעים וניטרלי, אבל הוא יצטרף במקרה הצורך. אוקיי, בואו נשב ל10 דקות. הדבר האחרון הוא שאנחנו מתהלכים בזמני הביניים, בהליכות, בישיבות, יכול להיות שמדי פעם יהיו דברים שהם יהיו קצת מפתיעים. פתאום איזה רוח של טוב שנושבת, או איזושהי השתאות, או שומעים ציפור, או רואים פרח, ומשהו נראה קצת, משהו מהדהד אחרת, משהו נוגע ללב אחרת. Don't miss it. כן? אל תפספסו את הרגע. כן? אולי עצמכם להיות פתוחים, רגישים לאירוע הזה, אירועים שמגיעים לא מהלינאריות הצפויה, הם יכולים להיות נורא נורא חשובים. כן? לא פחות חשובים וכנראה יותר חשובים מהאג'נדות הלינאריות שנוצרות בתוך מי שאנחנו ומה שאנחנו. So don't miss it.